よ。בגמרא כתוב שראש חודש נקרא מועד. אף פי שזה לא מתפרש בתורה להדיה, לא מפורש בתורה המילה מועד, לא מפורשת על ראש חודש, אבל בכל זאת ראש חודש נקרא מועד, כך אומרת הגמרא, והפסוק שלומדים את זה משם, ראש חודש יקרא מועד, כתוב בגמרא כי דאביי, ואמר אביי תמוז דהי שתה מילויי מליוה, דכתיב קרא עלי מועד לשבור בחורה. אותו תמוז של שילוח מרגלים, אילו לא היו ממלאים אותו, דהיינו אילו החודש היה חסר, אילו אותו חודש תמוז היה חסר, בדרך כלל כדרכו של תמוז הוא תמיד חסר, אז אילו אותו תמוז היה חסר, אז המרגלים היו חוזרים ביוד באב, בעשירי באב, והואיל ומגלגלים חובה ליום חייו, כן, וזה היה יום החייו, היום הלא טוב, היום הגרוע, אז מגלגלים חובה ליום חייו, וראו, כן, כך גזרה חוכמתו וכך סיבדה ההשגחה העליונה, שתמוז זה האישת המילויי מליוה. זאת אומרת, קבעו יומיים ראש חודש, קבעו יומיים ראש חודש לחודש אב, כדי שאותם מרגלים יחזרו באמת כעבור 40 יום, אבל הם יחזרו בתת באב, לא ביוד באב, הם יצאו בכפתת בסיוון כמו שיודעו. זה כתוב בגמרא. מכאן למדנו שראש חודש נקרא מועד, כי כתוב קרא עליי מועד, והמועד הזה הוא, כמו שכתוב בהמשך, קרא עליי מועד לשבור בחורה. אבל על כל פנים, המועד הזה הוא מועד זה הכוונה תוספת יום, תוספת יום מועד, עוד יום לראש חודש. תמוז דהי שעת המילויי מליוה, זה הכוונה שהוסיפו עוד יום לראש חודש. זה פירוש דברי הגמרא, זה מה שכתוב. למדנו מכאן, אומרת הגמרא, שראש חודש יקרא מועד, והדבר הזה הוא בכמה מקומות, הגמרא בכמה מקומות משתמשת בזה. ראש חודש יקרא מועד, אומרת הגמרא. אבל היה צריך מעיקר הדין לומר הלל, אומרת הגמרא, לא אומרים בו הלל כי לא נתקדש בעשיית מלאכה. כמו שכתוב בגמרא בערכים, בדף יוקדו. לא נתקדש בעשיית מלאכה. אבל העובדה שהוא נקרא מועד, יש לה משמעות לגבי כמה דברים. צעירי ראשי חדשים, כתוב כאן בגמרא, סלקא דעתא אמינא הלא כתיב בהו מועד, אז הייתי חושב שהם לא דוחים טומאה, לא דוחים טומאה, לא דוחים שבת, לומדים את זה מבמועדו, כך כתוב בגמרא. אומרת הגמרא, זה גמרא בפסחים בדף ע"ז, אומרת הגמרא, כמשמע לן דראש חודש איקרי מועד, וזה כי דאביי, דאמר אביי, תמוז דהי שתה מילויי מליוה, דכתיב קרא עלי מועד לשבור בחורה. כך אומר הגמרא. מה שמאוד מאוד תמוה, מאוד קשה, זה מפורסם מאוד בשולחן ערוך, מפורסם, ידוע הדין, שתשעה באב עצמו, זה יום שנוהגים בו כמה דיני מועד, לא אומרים בו תחנון, לא אומרים בו, בתשעה באב שחל להיות בשבת, לא אומרים צידוק הדין, לא אומרים צדקתך במינוס. כמו ביום מועד לא אומרים תחנון, אפילו בערב תשעה לא אומרים תחנון, במנחה בערב תשעה לא אומרים תחנון. קרא עליי מועד, זה יום שהוא במידה מסוימת מועד, לא אומרים בו גם צידוק הדין לפי הרבה פוסקים, ככה כתוב בשולחן ערוך. אז על מה מוסב, על מה היי אותו פסוק של קרא עליי מועד לשבור בחורה? הרי לומדים מזה שראש חודש נקרא מועד. איך אנחנו יכולים להוציא מכאן, גם שראש חודש נקרא מועד וגם שתשעה באב נקרא מועד, והם לא, זה פשוט לא ייתכן. איך אפשר את שני הדברים האלה גם יחד ללמוד מאותו פסוק? פשוטו של מקרא קרא עליי מועד לשבור בחורה, אם מתכוון באמת ליום החורבה. קרא עליי מועד לשבור בחורה, זה באמת מדבר על יום החורבה. קודש נקרא מועד, כתוב בגמרא. פירוש המילה מועד, פירוש המילה מועד בלשון הקודש, זה על שם ונועדתי לך. זאת אומרת, כל מועד עניינו מקום או זמן שאליו הולכים, זה נקרא כדרך שבלשון הכתוב, כדרך שבלשון הכתובים, בלשון התורה שבכתב, אז בית העלמין, בית החיים, נקרא בית מועד לכל חי. זה המקום שאליו בסופו של דבר אליו מגיעים, סוף סוף לשם מגיעים. זאת הולכים והולכים, אבל בסופו של דבר הולכים לשם. זה נקרא מועד. מועד זה נקרא, פירוש המילה מועד זה המקום שאליו הולכים. ונועדתי לך שם, זה הכוונה. אנחנו הילכו שניים יחדיו, כתוב בפסוק מפורסם בספר עמוס. הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. נועדו זה הכוונה שהם קבעו ביניהם, והם חיברו את התכליות של ההילוך שלהם ועשו אותם לתכלית אחת משותפת. הם נועדו יחדיו ללכת למטרה אחת משותפת. הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. זה נקרא מועד, זה פירוש המילה מועד. מועד השורש הוא כמובן עד. עד, וכל מקום שהשורש עד משמש זה המקום שאליו צריכים להגיע. עד, ביטחו בהשם עדי עד, כאילו הלאה עוד. כל המועדים כולם שהם כן נקראים מועדים, פירוש הדבר שעניינם הוא להצביע, ללמד אותנו, לגלות לנו לאן אנחנו הולכים. לכן הם נקראים מועדים, ולכן הם גם נקראים רגלים, כידוע, ללמדנו לאן אנחנו הולכים. זאת אומרת, מהו הנועדתי לך שם? הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. לאן נועדנו ללכת? זה אומר המועד. המועד אומר לאן אנחנו מיועדים, מהו הייעוד, כמו שמשתמשים היום, שאליו אנחנו שואפים, אליו אנחנו הולכים, אליו לקראתו אנחנו. זה נקרא מועד, אלה כל המועדים כולו. כמובן המועד של ראש חודש הוא לא מועד כדרך יתר המועדים, כמו שהגמרא עצמה כבר אומרת. מועד שונה מיתר המועדים, לא נתקדש בעשיית מלאכה. זה לא מועד שקיבל מעלה כאילו של שבת כמו יתר הדברים, מלבד שבתות השם. אין בו שום שביתה ממלאכה, לא נתקדש בעשיית מלאכה. אבל מועד הוא אמנם נקרא, הוא נקרא מועד. ראש חודש אומר, כן, הוא את הגילוי הזה יש. שבת, זה כתוב בגמרא בפירוש, באותה גמרא, שם בערכים, במקום שמדברים על הלל, אודות הלל, אז כתוב בגמרא, שבת לא נקראת מועד, וראש חודש אין בו שום עניין של שבת. השבת לא נקראת מועד. שום מקום, השבת לא נקראת מועד. השבת, עד כמה שהיא מאירה, אז היא, כן, היא כבר כאילו סוף הדרך, היא עצמה תחליט מעשה שמיים ואת. מועד נקרא זמן שהוא מלמד אותנו, מראה לנו, אומר לנו לאן, אומר לנו את המועד, כן, לאן אנחנו נועדים ללכת. אנחנו עדיין נועדים ללכת, אבל אנחנו ממשיכים ללכת הלאה. אנחנו ברגלים, ובשבת אז אנחנו צריכים להשיב משבת רגלינו. שבת אין רגלים, שבת איננה רגל. שבת זה הפוך, שבת זה זמן מנוחה, זמן שביתה, זמן ש, כמו שכתוב בתורה, אל יצא איש ממקומו. רגל זה עניינו. מתכוונים לאן אנחנו הולכים, לאן אנחנו צועדים, לקראת מה אנחנו הולכים. ראש חודש נקרא מועד בלי שום עניין של שבת, אין בו שום תערובת של שבת, אין בו שום קדושה מעשיית מלאכה. הוא נתקדש אך ורק קדושת מועד בלבד, זה הכל, זה מה שיש בראש חודש. הוא רק מראה כאילו, כן? הוא מראה על התכלית, הוא מראה על הייעוד, אבל הוא עצמו לא נתקדש, אין לו טעם של שליטה, טעם של, כן, של פסיקת, הפסקת סדר העולם. יש בו אך ורק מועד, וזה בלבד. בלי להעריך הרבה, בלי להיכנס יותר מדי, אבל הדבר הרי הוא ברור, ראש חודש. עניין המועד של ראש חודש לא נתבאר היטב כל כך בדברי חז"ל. מה המועד שלו? מה העניין? בסדר הזמן זה איזו התחלה חדשה. יש כאן איזה ראש לחודש חדש, יש סדר בעולם, סדר העולם, סדרה של לבנה שהיא מתחדשת ל-30 יום, זאת אומרת, 30 יום פחות. אז ממילא יש חודש אחד של 29 ימים, חודש אחד של 30 יום, כפי הסדר של כלל ישראל. כך הסדר שלה. חידושה של לבנה, וזה, במה זה מחייב מועד? מועד זאת אומרת טעם כאילו שמקרב את הדבר הזה לחגים. יש כאן איזשהו עניין של חג, משהו שמצטרף למועדים כולם. לעתיד לבוא כתוב, היה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר וישתחוות לפני מראש. כך כתוב בפסוק. לעתיד לבוא, במהרה בימינו, והיה מדי חודש, אלו שני הזמנים שאין בהם, כן, אין בהם ראיית פנים. חודש ושבת. והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, גם יבוא כל בשר וישתחוות לפני מראש. שורש הדברים הוא כמובן עצם חידוש הזמן, עצם חידוש הזמן שיש בראש חודש הוא במחזור הלבנה שהיא מתחדשת. כך אחת ל-29 וחצי יום, 29 וחצי ועוד משהו, כך הלבנה מתחדשת. משמעות הדבר היא כך, לדבר בדברים לפי ערכנו, יכולים. הדברים גבוהים מאיתנו, כמו שכל דברי תורה גבוהים מאיתנו, אבל אנחנו לפי ערכנו צריכים לנסות להבין עד כמה שאפשר, לנסות לשייך את עצמנו לדברים. שורש כל רע שישנו בעולם, שורש כל חושך, כל חטא, כל סטייה שישנה בעולם, שורשה במיעוט הלבנה. אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. ככה כתרגה הלבנה באותו יום רביעי ראשון של בריאת העולם. אותו יום רביעי לבריאת העולם. בזמן שנתלו המאורות, אז תלה בורא העולם את שני המאורות הגדולים, וביד את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים. הקטרוק של הלבנה היה אי אפשר לשני מלאכים שישמשו בכתר אחד. זה היה הקטרוק של הלבנה. שני מלאכים משמשים בכתר אחד זה דבר בלתי אפשר. כתר אחד הוא למלך אחד, ואי אפשר לשני מלאכים שישמשו בכתר אחד. אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי ומעתי את עצמך, לכי ומעתי את עצמך. זאת אומרת, תרדי מהכתר, תסתלטי מהכתר. הכתר יישאר, אבל אל תסתלטי, תרדי ממנו. כך אמר הקדוש ברוך הוא ללבנה, לכי ומעטי את עצמך. ומאז ואילך, אז הלבנה ממועטת, והיא מתמעטת והולכת עד שהיא מסתתרת לגמרי, ואז היא מתחדשת והולכת עד שהיא מתמלא, וכשהיא מתמלא אז היא שוב מתחילה בחזרה לרדת עד שהיא מסתלקת לגמרי. זה לסדר שמאז ואילך כך קורה. לולא הקטרוק של הלבנה, אז הלבנה היה אורה כאור החמה, כמו שאנחנו מתפללים בזמן קידוש לבנה, יהי רצון מלפניך, אנחנו מתפללים כולנו למלאות פגימת הלבנה, ולא יהיה בה שום מיעוט, ויהי אור הלבנה כאור החמה וכאור שבעת ימי בראשית, כמו שהייתה קודם מיעוט. אז זה אנחנו מתפללים תמיד בכל ברכה של על חידוש הלבנה. קטרוג הלבנה, אותו קטרוג ואותו לחי ומעתי את עצמך, היה השורש לכל חשיכה שיש לה בעולם. שורש הדברים הוא כך, בורא העולם ברא את שני המאורות הגדולים, שני המאורות הגדולים, הלבנה מעיקרה לא הייתה מאור מכוח עצמו, זה מעיקרה, מעיקר בריאתה, מלכתחילה, גם לפני המיעוט וגם לפני הכתרוב. היא לא הייתה מאור לעצמה, היא לא הייתה כמו החמה. החמה היא מאור מעצמו. הלבנה מקבלת מאור החמה. וזה עיקר בריאתה, אף פעם לא נבראה אחרת. הפירוש של אור הלבנה כאור החמה פירושו, שהמקבל מקבל במילואו את כל מה שמושפע עליו. כל מה שמושפע עליו. מושפע עליו אור, אז הוא קולט אותו במילואו, מקבל אותו במילואו, והאור שהושפע עליו נמצא בו במילואו. הוא נמצא בו, הוא קיים בו במילואו. בלי שום מיעוט, בלי שום חיסרון. הוא נמצא בו בשלמות. הוא קיבל את הכל. אילו זכינו, אילו העולם היה נראה כמו שהוא צריך היה להיראות, אילו העולם היה בצורתו הנכונה, בצורתו המקורית, בלי קטרוג הלבנה, אז שני המלאכים באמת היו משמשים בכתר אחד. שני המלאכים היו באמת משמשים באותו כתר, דהיינו אותו כתר של המשפיע, אותו כתר של המשפיע חל במקבל, והמקבל ממשיך את אותה השפעה. כל מה שהוא קיבל, כן, כל מה שהוא קיבל נמצא בו כמו שזה נמצא אצל הנותן. זאת אומרת, הם מהופכים להיות כאילו דבר אחד. כל מיעוט שישנו בעולם, מיעוט, ניקח לדוגמה מיעוט הדורות, כן? הדורות מתמעטים והולכים, משום שכל שפע שמושפע, אז המקבל מקבל אותו בחלק, במקצת. וכשהוא ממשיך להשפיע הלאה, אז המקבל ממנו שוב מקבל במקצת. וכך הדברים מתמעטים והולכים עד שזה הגיע למצב שאנחנו נמצאים היום. אני מקווה שנמוך מזה כבר לא יגיע. אם עוד ייתכן נמוך. אבל כך זה מתמעט והולך. מתמעט והולך. לא היה דבר כזה שנקרא מיעוט במעשה בראשית. מעשה בראשית מצד עצמם לא היה בהם עניין של מיעוט. מיעוט פוחץ והולך, יורד למטה ומתמעט והולך. דבר כזה לא היה קיים במעשה בראשית. אין דבר, אין כזאת מציאות. אם יש, אז יש דברים שהם רק מתרבים והולכים וגדלים, גדלים והולכים לקראת מה שהם צריכים לגדול אליו. אבל להתמעט וללכת, המציאות הזאת היא לא קיימת בעולם, היא לא נמצאת, אין הצורה המקורית, הצורה העיקרית של העולם, אין בעולם מיעוט, אין דבר כזה שנקרא מיעוט. צריך היה להיות שאומנם פני משה כפני חמה, ואומנם פני יהושע כפני לבנה, ככה אומנם צריך היה להיות, כך צריך היה להיות. אבל צריך היה להיות שהלבנה קיבלה את כל מה שהחמה נתנה, כל מה שהחמה השפיע. פני משה אומנם כפני חמה, ופני יהושע אומנם כפני לבנה. כתוב בגמרא, הגמרא מספרת שגם אצל משה ויהושע קרה אותו תהליך של מיעוט. כתוב משה רבינו אמר ליהושע ביום פטירתו, שאל ממני כל ספקות שיש לך, כל מה שאתה רוצה אני אתן לך את הכל, חוץ מה שהוא השפיע עליו כל חיים, אני אתן לך כל מה ש... אז אמר לו יהושע, חסר לי משהו? כלום ינחתיך שעה אחת? מיד חלשה דעתו של משה. חלשה דעתו של משה זה אותה חולשת דעת של משה הייתה. פירוט כלשהו בין משה ליהושע. חלשה דעתו של משה. סוגיה בשני עצמה. ומיד כתוב בגמרא, נשתכחו מיהושע. כתוב שם בגמרא כמה אופנים, כמה מן דאמרים. אבל כתוב שנשתכחו ממנו הרבה הלכות. וכתוב שביקשו ישראל להורגו. רצו להרוג אותו. אז הוא ביקש רחמים, הוא מיד שאל בשמיים, אמר. הוא מיד שאל, אמרו לו לגלות לך יותר אי אפשר. מכאן ואילך. אלה המצוות, אי אפשר לחדש דבר מעטה. אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעטה. או פסוק אחר כתוב בגמרא, שני הפסוקים אמרו, זה גמרא בתמורה בדף ט"ז, אמרו לו אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעטה, ולא בשמיים. לא בשמיים, זה לא נמצא פה, אתה שואל במקום שזה איננו, אי אפשר לתת לך יותר. לומר לך, כך אמרו לו מן השמיים, לומר לך אי אפשר. ואם הם התנפלו עליך וביקשו להורגו, כתוב סרט אורדם במלחמה. מיד הם עברו את הירדן ונכנסו לקשרי המלחמה, לאותם י"ד שנה שכיבשו ושחילקו, וכך זה. אבל בכל אופן כתוב שביקשו ישראל להורגו. אז מפורש בגמרא שהיה כאן מיעוט בצורתו של יהושע, היה כאן מיעוט, מיעוט, זה נתקטן, נתקטן, זה פסק. כלומר, עד כמה שזה קשור, עד כמה ששניהם יחד, המשפיע והמקבל, עד כמה שהם קשורים זה לזה ונמצאים יחד, אז הצורה המקורית היא, הצורה האמיתית, שכשהם נמצאים יחד, אז ההשפעה היא במילואה. וההשפעה במילואה מתגלה במקבל, כך שאין אפשרות להבחין בין המקבל למשפיע. אחרי שהמקבל קיבל את כל ההשפעה, אז הכל נמצא בו כמו שזה נמצא במשפיע. דהיינו, בוודאי ברגע שהמקבל יפרוש מהמשפיע, אז אין לו שום דבר, יש לו את זה רק משום שזה מושפע עליו. דהיינו, עד כמה שהוא מאמין את עצמו כמקבל, כמה שהוא שם את עצמו כמקבל, עד כדי כך ההשפעה חלה בו, אבל היא נמצאת בו במילואה. באופן ש בזמן שכך הם פני הדברים, אז אור הלבנה באמת כאור החמה. אבל כשהלבנה מקטרגת, זאת אומרת אי אפשר לשני מלאכים שישמשו בכתר אחד, פירושו של דבר שהיא רוצה לנתק את עצמה מאותו משפיע ולהיראות, להיות כדבר בפני עצמו, להיות נמצא בפני עצמו, להיות מלך לעצמה, להיות מלך בפני עצמה, זאת מלכות בפני עצמה. דהיינו לפרוש מהמשפיע, לקבל ולקחת את זה לעצמה ולהיות לבד, לא להיות בקשר. המצב הזה פירושו לחיומתי את עצמו, זהו מצב של מיעוט, זה נקרא. אז היא מתמעטת ועולה. כלומר המקבל גדל עד כמה שהוא עושה את עצמו יותר למקבל, עד כמה שהוא מגדיל את עצמו לא כמקבל, זה המיעוט, כאן הוא מתמעט. זה הרי מעשה שהיה כך היה עם הלבנה, ומעשה שהיה כך היה עם פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, בדיוק כך. עד כמה או עד היכן שהמקבל מעמיד את עצמו, מוכן להעמיד את עצמו, דהיינו הוא מצרף את עצמו לאותה מלכות אחת שהיא, כן? ההיות מחובר למשפיע, זאת המלכות האחת. ברגע שהוא רוצה לקחת את הדבר הזה למלכות בפני עצמה, הוא ימלוך לו בתחומו שלו, הוא יקבל את כל ההשפעה, אבל אחר כך הוא ייקח אותה אליו וילך עם זה למקום מלכותו שלו, ושם הוא יהיה מלך לעצמו. זה המיעוט. המיעוט הוא אותו מיעוט בצורת הקבלה, אותו מיעוט בכלים של המקבל. המיעוט בהיות המקבל מקבל, הוא לא עושה עצמו כמקבל. עד כמה שהוא ממעט את עצמו בזה, זה המיעוט בעצמו. ככל שהוא מקבל קטן יותר, אז מושפע עליו פחות, והוא מתמעט ועולה. הוא מתמעט ועולה. וזאת מידה שהיא נוהגת בכל עניין, תמיד, בכל עניין, בכל עניין. בראשית, פסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מלמדים אותנו חז"ל, כך כתוב בראשונים על התם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, פירושו הבריאה כולה, נקודת הראשית שלה, זה, זאת נקודת העיקר של הבריאה. הבריאה כולה מושתתת על נקודת העיקר. נקודת העיקר הוא משפיע ומקבל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. השמיים סוד משפיע, הארץ מקבל. זה מקבל, תמיד. הארץ היא המקבל הגדול, כן? והשמיים זה המשפיע הגדול. עיקר ההשפעה נמצאת בשמיים, עיקר הקבלה נמצאת בארץ. הארץ היא כל צורת המקבל, השמיים זה כל צורת המשפיע. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת צורת הבריאה, משפיע ומקבל. עד כמה שהארץ מעמידה את עצמה כי מקבלת מן השמיים, עד כמה שהארץ שמה את עצמה בצורת מקבל, אז היא מקבלת יותר, הוא מושפע עליה יותר, היא מתחברת יותר למעלה, הברכה שורה בה, והיא מתברכת והולכת יותר ויותר. כמה שהארץ טוענת, אי אפשר לשני מלאכים בכתר אחד. היא רוצה לבד, היא רוצה לבד. היא תקבל מהשמיים, אבל היא תיקח את זה לעצמה, והיא לא תעמיד את עצמה בחיבור כל הזמן. זאת אומרת, היא לא תעמיד את עצמה אך ורק כי מקבל. זה לא... אלא היא תקבל ותיקח את זה לעצמה ותפתח כאילו מלכות לעצמה. וזה נקרא ניתוק של הארץ מן השמיים. זה נקרא ניתוק. הארץ מתנתקת פה מעיקר פרצופה. הארץ מתנתקת פה מעיקר מציאותה. עיקר עניינה הוא להיות מקבל. עיקר עניינה, עצם עניינה הוא להיות מקבל. כך הארץ מתנתקת, ומאז, אז אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. סוד חיבור ארץ ושמיים זה בית המקדש. כאן נמצא סוד החיבור של עליונים ותחתונים. השמיים והארץ מתחברים בבית המקדש. בית המקדש זה מקום שבו שורה שכינתו יתברך. והשמיים והארץ שם הם נשקי, כלשון הגמרא, הם נשקי אהדדי. הם משיקים זה לזה, נושקים, משיקים זה לזה, ביחד. הזכרנו כבר הרבה פעמים, הגמרא אומרת מסכת כתובות, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. ואילו במעשי שמיים וארץ כתיב, אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. זה גמרא מסכת כתובות בדף ה'. אף ידי, דהיינו יד שמאל, יסדה ארץ, השמאל יסדה את הארץ, וימיני טיפחה שמיים. קורא אני עליהם יעמדו יחדיו. דהיינו הארץ נוצרה בשמאל, והשמיים בימין. ואילו במעשה צדיקים כתוב, מקדש השם כוננו ידיך. דהיינו בשתי ידיים ככה. כך אומרת הגמרא, משמעות הדברים. שאותם שתי ידיים, יד אחת שהיא טיפחה שמיים ויד אחת שהיא יסדה ארץ, השתתפו שתיהם יחד, שתי הידיים האלה כאחת השתתפו בבניין בית המקדש. פירוש, בניין בית המקדש הוא מקום שבו תלול יחד הטיפחה שמיים ויסדה ארץ. הם ביחד, שניהם ביחד קיימים. הארץ והשמיים מתחברים שם יחד. לכן שם זה מקום השפע, מקום הברכה, מקום כל המקום, כמו שכתוב בפסוק, והגמרא לומדת את זה על בית המקדש, כל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. ברגע שניתק החיבור, דהיינו חרב בית המקדש, ופירוש הדבר שנחרב החיבור של שמיים וארץ. הארץ איננה מחוברת לשמיים כי מקבל, כמושפע. הארץ לא מושפעת יותר מהשמיים. הארץ התנתקה כאילו מהשמיים. זה חורבן בית המקדש. כך הארץ נראית מאז החורבן ואילך. משום שכך הארץ נראית מאז החורבן ואילך, לכן הארץ מתמעטת והולכת. כמו שכתוב במשנה בסוף סוטה, משנה בברייתא בסוף סוטה, אין לך יום שאין תיללתו מרובה מחברו. דהיינו, כל יום שעובר מגביר, כן, את ההפך, כן, ההפך מברכה. ההפך מברכה. אין לך יום שאין תיללתו מרובה מחברו. כל יום ויום. אז הארץ מתקללת והולכת, מתעררת והולכת. זה המיעוט. זה המיעוט. אבל המיעוט קיים רק עד כמה שיש ניתוק בקשר, ניתוק בחיבור, ניתוק בכיוון כיוון עצמו להיות מקבל. ברגע שהוא מתנתק מזה, או שהוא משנה כיוון, משנה את פניו, שר את עצמו לכיוון אחר, קיבל את מה שקיבל, אבל הוא הולך עם זה לבד, מפקיע את עצמו מלהיות מקבל, אז באותו רגע מתחיל תהליך של מיעוט, אז מתמעט ועוד. בברכה שאנחנו מברכים על חידוש הלבנה, אנחנו אומרים בלבנה אמר, בלבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן. ללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן. הלבנה מתחדשת עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. כך נוסח הברכה שתקנו לנו אנשי כנסת הכל. כלל ישראל נקראים בשמות הרבה, באמת הרבה שמות. הרבה הרבה שמות יש לנו. הסיבה שכאן בחרו בשם עמוסי בטן, שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, מתכוונים אלינו. ובחרו עבורנו את התואר עמוסי בטן. אנחנו, כן, עמוס, זה תואר שכתוב עלינו, תורה שבכתב, כתוב בלשון הנביאים. עמוסים מיני בטן. נכון, אנחנו עמוסי בטן, באמת. אבל למה התואר הזה בדרך כלל? יש לנו הרבה שמות, הרבה שמות. אחרים, קצרים יותר, ברורים יותר. שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בד. הדבר דומה זה ברור הרי שמתכוונים פה לומר, העובדה שכלל ישראל נקראים עמוסי בטן פירושו שאנחנו עדיין בעיבור, אנחנו עדיין עוד לא הייתה הלידה הסופית. זה נקרא עמוסי בטן. עמוסי בטן פירושו עד לזמן העתיד, עד לזמן שאנחנו, מה שנקרא לידה, אם יוולד גוי פעם אחת, כמו שכתוב, הלידה כי חלה גם ילדה ציון את בניה. הלידה היא בזמן הגאולה. הגאולה נקראת לידה, כמו שזה מלא בתורה, מלא בספר ישעיהו ובעוד מקומות נביאים. תורה שבכתב מלאה מההשוואה של הגאולה ללידה. כלומר, עד לגאולה הסופית, עד ללידה הסופית, אנחנו עדיין עמוסי בטן. עמוסי בטן פירושו שאנחנו עדיין במצב של עיבור ובמצב של אנחנו עדיין מוסיפים והולכים על איתם מציאותיים. עדיין לא נולדנו. לא נולדנו לגמרי. הלידה עוד תבוא, עוד תבוא, עוד צריכה לבוא. עדיין לא נולדנו לגמרי. כיוון שחידושה של הלבנה נקרא מולד, כך זה בלשון חכמים. חידושה של הלבנה נקרא מולד, ככה קוראים, כך זה כתוב במשנה וככה זה, כך קוראים לזה. הלבנה נקראת, מה נולד פה? זה לא ברור ופשוט שהאמת אי אפשר לקרוא מולד ללבנה שהיא קבועה במחזור של כל חודש וחודש והיא נמצאת באותו סדר. זאת לא נקראת לידה. זאת לא נקראת לידה. לידה נקרא יצירה חדשה. גם המושג לידה וגם המושג חידוש בלבנה, חידוש, היא מתחדשת. המולד. אז הדבר הוא ברור, וככה גם כתוב בחזר, אבל הדבר הוא ברור גם מצד עצמו. כל מולד ומולד מצפה שהלבנה תתפתח ותלך לקראת מילוי, והמילוי לא יתמעט הלאה, אלא שהמילוי ימשיך ויתמלא 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 עד למלאות פגימת הלבנה, ולא יהיה בה שום מילוי. לכן אנחנו קוראים לזה מולד. אנחנו קוראים לזה מולד משום שכל מולד נושא בתוכו את האפשרות הזו. כל מולד של לבנה, אם ברגע שזה מתברר לא כמולד אלא מתברר כמחזור קבוע, שכך זה, זה קבוע בראש, כך זה ידוע, לא נולד פה שום דבר, לא נולד פה שום דבר. כל היותר אפשר לקרוא לזה נפל, זה ניסיון, אבל לא נולד פה שום דבר. באמת לא נולד פה, לא נולד שום דבר. זה אפילו נפל לו, זה דבר קבוע ככה. מולד זה נקרא רק משום שיש כאן תמיד נקודה של חידוש. יש כאן נקודה שממנה אז הלבנה יכולה להתמלא עד, עד שהיא תתמלא לגמרי. אבל תהליך המילוי יהיה כזה שיהיה אור הלבנה כאור החמה. אז התהליך יהיה כזה שיבוא לעולם מולד אחד, והמולד הזה יגדל וילך, והלבנה תתמלא ולא תתמעט יותר. אם היא תתמלא ולא תתמעט יותר, אז המילוי הזה יגדל וילך עד שהלבנה תהיה כאור החמה או כאור שבעת ימי בראשית, כמו שהייתה קודם. אל המולד הזה אנחנו שואפים, לשם אנחנו רוצים להגיע. אל המולד הזה אנחנו רוצים להגיע, זה המולד שאליו אנחנו שואפים. לכן אנחנו מתפללים בכל ברכת לבנה, יהי רצון מלפניך, כן, למלאות פגימת הלבנה, ולא יהיה בה שום מיעוט, והיא אור הלבנה כאור החמה או כאור שבעת ימי בראשית, כמו שהייתה קודם מיעוט. אנחנו מתפללים בחידוש לבנה, מתפללים למלאות פגימת הלבנה, שפגימת הלבנה תתמלא. זאת הברכה, זאת הברכה. דהיינו, השם מולד חל רק עד כמה שיש אפשרות כזאת שהלבנה תתמלא ותלך. מכל מולד זה יכול להתפתח, מכל מולד זה יכול לצאת. דהיינו, כל מולד של לבנה, אז בעצם באשמתנו, אז לא קולים לו חדש, לא קלו לו חדשה, והוא, כן, והוא חוזר ומת. וללבנה אמר שתתחדש, הטרס תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותם. כביכול, בורא העולם אמר ללבנה, הוא נתן ללבנה כוח של מיעוט, אבל הוא נתן לה גם כוח של חידוש מתוך אותו מיעוט. הוא נתן לה כוח של חידוש, והחידוש הזה הוא שתתחדש, עטרת תפארת לעמוסי בטן. וכלל ישראל נקראים פה עמוסי בטן, באותו שם כמו הלבנה בציור הזה. דהיינו, ברגע שהלבנה נתפסת באמת כמולד, אז כן, אז הכוונה היא שמכאן ואילך אז הלבנה הולכת בחזרה לקראת היותה כאור החמה או כאור שיבה שני בראשית, כמו שהייתה קודם יותה. מכאן כעת הלבנה מתפתחת והולכת בחזרה למצב המקורי שלה, כמו לפני המיות. זה נקרא מולד, זה נקרא שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בעתם. כלל ישראל הם עמוסי בעתם, והלבנה מתחדשת והיא עטרת תפארת לעמוסי בעתם, שהם עתידים להתחדש כמותם. זאת אומרת, הם עתידים להיוולד כמו שהלבנה עתידה להיוולד. זאת אומרת, הלבנה עתידה שאחד מהמולדות שלה יהיה, מקווה שיהיה המולד הזה, אחד ממולדותיה יהיה מולד אמיתי, מולד בחידוש אמיתי, שהיא תיוולד, והמולד הזה הוא יהיה מולד מקביל גם לכלל ישראל. הם עתידים להתחדש כמותם. כלל ישראל הם עדיין עמוסי בטן, דהיינו הם עדיין מחכים ללידה. הם ייוולדו ביחד עם הלבנה. מובן, בזמן שהלבנה אומנם תיוולד, זאת אומרת, זאת תהיה לידה, לידה אמיתית, לידה של ממש. ממש לידה. לידה עם גידול, וגידול רגיל עד ש, כן, עד שזה יגיע למצב המקורי כמו שזה צריך היה להיות. זה סוד המועד של ראש חודש. המועד של ראש חודש, שהוא על חידוש הלבנה, הרי זה המועד של ראש חודש. מתי ראש בית דין אומר מקודש, וכל העם עונים אחריו מקודש, מקודש? מתי נתקדש החודש? נתקדש. אלה מילים של קודש שחלים על המועד הזה. מקודש. מתי אומרים מקודש? בזמן שבאה עדות ומעידה על חידוש הלבנה. באים עדים ואומרים ראינו את הלבנה בחידוש. כשמתקבלת עדותה, אז דנים בדין אם העדות קבילה או לא קבילה. ברגע שהיא מתקבלת, אז ראש בית דין אומר מקודש, וכל העם עונים אחריו מקודש, מקודש, אז מתקדש החוד. זה המועד אליו אנחנו שואפים. דהיינו, המועד הזה הוא בעצם המועד של אליו אנחנו הולכים. מדובר פה המועד, שם המועד, לאן אנחנו נועדים פה ללכת. במועד הזה אנחנו נועדים ללכת להיוולד אל הלידה, אל המולד, אל האם. כמו שכתוב, הם עתידים להתחדש כמותם. לאותו הם עתידים להתחדש כמותם, הם עתידים להתחדש כמותם. אותו עתידים להתחדש כמותם הוא המועד של ראש חודש. זהו העתיד הזה, הוא המועד של ראש חודש. כבר שהצורה הזאת של מיעוט הלבנה זאת צורה שהיא לא שייכת ללבנה בלבד, אלא זאת הצורה שהיא קבועה, היא קיימת בעולם בכל המערכות כולה. כמו שאמרנו מקודם, כל המערכות כולה מתמעטות והולכות בעקבות אותו חידוש עניין במעשה בראשית. מה שנתחדש במעשה בראשית, נתחדש כאן העניין הזה שנקרא מיעוט, והדבר הזה נתחדש אך ורק על דקטרוג הלבנה. זה לא ירד מלמעלה, מלמעלה ירד רק מוסיף והולך. מלמעלה יש ברכה, תוספת, ריבוי, מוסיף והולך, מתמעט והולך. זה דבר שקרה על ידי כתרוג של המקבל. המקבל לא טוב לו בהיותו מקבל, אז הוא בטל כלפי המשפיע. הוא רוצה להיות לבד, רוצה להיות לעצמו. נכון, הוא קיבל, אבל הוא רוצה להיות לעצמו. הוא כבר גדול, כבר גדול, אז הוא ילך לבד לפתוח לעצמו, לפתוח מלכות לעצמו. המידה הזאת היא מידה שהיא נוהגת גם בזה, גם ב, אבל בכל המערכות כולה. כל המערכות שקיימות כאן בעולם הזה הם כולם מתמעטות והולכות, מתמעטות והולכות, הם מתמעטות והולכות. כל מקבל, כמו שאמרנו, הארץ היא המקבל הגדול מן השמיים. ברגע שהיא נתקה את עצמה, הארץ עם כל אשר בא באיזה אופן שהוא, נתקה את עצמה מהשמיים על ידי זה שהיא הביאה לחורבן בית המקדש. הארץ הרי יצרה את המצב הזה, הארץ וכל אשר בא. כאן נוצר המצב הזה שצריך היה בית המקדש להיחרב. בית המקדש נחרב בארץ על ידי זה שהארץ הסיקה את עצמה מלהיות מקבלת מן השמיים. עשתה לעצמה, פתחה לעצמה מלכות, מלכות בפני עצמה. מהמיעוט הזה, המיעוט הזה הוא החורבן וכל מה שקורה אחרי החורבן. עיקרו של אותו מועד של ראש חודש, הלידה הזאת יכולה להיות נתפסת כחידוש, יכולה להיות נתפסת כלידה אמיתית. לידה אמיתית פירושה שמכאן ואילה אז היא יוצאת מאותו מהלך של מיעוט ולהפך חוזרת לחיבור, להתחבר בחזרה למקור, להתחבר בחזרה לאותו משפיע, ואז אז היא מתברכת והולכת, גדלה והולכת, עד שאין להבחין בינה ובין המשפיע. זאת הצורה האמיתית. העובדה שראש חודש זה חם, זה מועד, מועד, היא בעובדה הזאת. הלבנה מתמעטת והולכת. היא מתמעטת. היא מתמעטת והולכת. כל זמן שהיא נמצאת בתהליך של מיעוט, היא נמצאת בתהליך של התרחקות מהמקור. אז היא מתרחקת והולכת עד שהיא מגיעה למצב של איפוס גמור. או כבדל את שי, כמו שכתוב במראה, כבדל את שי מכסי סיהרה, או שיט שי מכסי סיהרה. אבל בכל אופן יש זמן שהלבנה נעדרת לגמרי מהעולם, היא בכלל לא נראית, היא בכלל לא נראית, לא נמצאת. מצב כזה, מצב כזה, מצב של היעדר גמור, שוב, להבין את זה, יש תהליך של התמעטות, והתהליך הזה של התמעטות הוא כולו תהליך של ריחוק. תהליך של ריחוק, תהליך של ירידה, הוא כולו תהליך לא טוב, תהליך רע. זה זמן של מיעוט, זמן של הקטנה, של ריחוק, של ניתוק, וירידה, נפילה למטה, לקראת מטה. כשהנפילה נגמרת, כשהיא מסתיימת, כשאין יותר לאן ליפול, מכאן ואילה אז מתקיים מה שכתוב בפסוק, נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל. כמו שהגמרא דורש, נפלה ולא תוסיף למפול עוד, ומכאן ואילה קום בתולת ישראל. נפלה ולא תוסיף למפול, היא לא תוסיף למפול, ומכאן ואילה קום בתולת ישראל. זאת אומרת, זהו המועד של ראש חודש. המועד של ראש חודש נתפס לא כמחזור, לא כהמשך, משום שהוא יוצא, הוא נובע מתוך היעדר גמור. כל מה שנובע מתוך היעדר גמור נתפס כחידוש, כלידה. כיוון שהוא יוצא מתוך היעדר, מתוך, זה לא תהליך. התהליך הוא מתמעט והולך ויורד, יורד, יורד, הלאה והלאה. כל זמן שעוד נשאר משהו, ועוד נשאר משהו, כלשהו, לאן ליפול, לאן לרדת, אז זה עדיין תהליך של ירידה. ברגע של נפלה שמתקיים, ברגע שמתקיים נפלה ולא תוסיף, אז תירושו, הפסוק הזה מתפרש הרי. אלו שני האופנים בפרש את הפסוק. נפלה ולא תוסיף קום, כמו שכתוב. זה פשוטו של מיטה. אבל חזר תורשים, נפלה ולא תוסיף עם פול עוד. ואז קום בתולת. לא חלילה נפלה ולא תוסיף קום, אלא להפך, אם נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, דהיינו ברגע שפוסק התהליך הזה שנקרא מיעוט, באותו רגע שפוסק התהליך של מיעוט, אז הדבר חוזר לעיקר, למקום. להבין, ננסה להבין טעם הדבר הוא כך. אמרנו כבר לנסות להבין את זה, זה עיקר גדול. במעשה בראשית ברא בורא העולם את הכל, הוא ברא את הכל, הכל קיים, הכל נברא, הדבר נברא כדי להיות, שום דבר לא נברא כדי להיעדר, דבר נברא כדי להיות. זה הפירוש הפשוט של מה שנקרא בלשון הכתוב וירא אלוקים כי טוב, שרצה בקיומם לעד, כך כתוב ברמב"ם, כך כתוב בעוד ראשונים, גם בחז"ל עצמם זה כתוב. זה נקרא וירא אלוקים כי טוב. טוב פירושו, טוב זה הכוונה דבר שהוא קיים וממשיך. כל רע מתמוטט, מתפורר, נשבר, קלה והולך. כל טוב מחזיק מעמד. אין סיבה שהוא, הוא טוב. וירא אלוקים כי טוב. כל הבריאה כולה נבראה בסוד וירא אלוקים כי טוב. הכל הוא טוב. דהיינו זה נברא כדי להתקיים. עכשיו יש כאן תהליך שמתחדש לא על ידי הבורא כביכול, זה מתחדש על ידי כתרוג הלבנה. כתרוג הלבנה, המקבל כתרג ואמר אני רוצה, אני רוצה כתר לעצמי, אני רוצה כתר לחוד, אני רוצה לבד כתר, אני רוצה מלכות לעצמי. אמר לו בורא העולם, אמר לה בורא העולם, לכי ומה תהיה את עצמך. כאן מתחדש עניין שנקרא מיעוט. מאז ואילך, אז ישנה מציאות כזאת שנקראת מיעוט בעולם. אז יכול להתמעט וללכת, להתמעט וללכת. ברגע שהמהלך הזה של מיעוט נגמר, אז הדברים חוזרים למעשה בראשית. אז הדבר חייב להיות. הדבר הרי נברא על מנת להיות. הוא לא נברא על מנת לא להיות. הוא נברא על מנת להיות. אז מעיקר בריאתו, אז הוא נמצא בתוך מה שנקרא וירא אלוקים כי טוב. הוא קיים וצריך להיות קיים, פועל אמת שפעולתו אמת. גם את זה אנחנו אומרים בברכת הלבנה, אשר במאמרו ברש חכים עוד רוח פיו כל צבאם, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, ששים ושמחים לעשות רצון טוב. עכשיו אנחנו מוסיפים ואומרים פועל אמת שפעולתו אמת. מה זה עושה פה? מה זה עושה? פועל אמת שפעולתו אמת. אמת פירושו דבר שקיים לעד, שפת אמת תיקון לעד, ועד ארגיע לשון שקר. מה שלא אמת לא קיים, מה שאמת קיים, האמת קיימת לעולם. פועל אמת שפעולתו אמת. תראו, בורא העולם פעל אמת, ופעולתו שהוא פעל היא אמת. אמת פירושו קיים לעד, היא תיקון לעד, לעד, לעולם ועד. זה תמיד קיים. שפת אמת תיקון לעד, פועל אמת שפעולתו אמת. אם יש לנו כאן מציאות כזאת שהלבנה נעדרת מן העולם, אז הדבר הזה סותר את האמת, סותר את האמת. וללבנה אמר פועל אמת שפעולתו אמת, וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוס איבד. כאן שורש החידוש, כאן נמצא שורש החידוש. המיעוט הוא תהליך בפני עצמו שהוא בעצם לא מעיקר מעשה בריאה, זה תהליך בפני עצמו. התהליך הזה קיים כל זמן שאפשר למעט ואפשר להתמעט וללכת. עד כמה שאפשר להתמעט וללכת, אז זה נמצא בתוך המערכת הזאת וזה מתמעט והולך. ברגע שזה נגמר, ברגע, באותו רגע, כשזה נגמר, אז זה מתחדש, משום שפועל אמת, שפעולתו אמת. וללבנה אמר, שתתחדש עטרת תפארת לעמוס איבד. הרי פועל אמת, ופעולתו אמת.
אז הדבר לא יכול להיעדר חלילה. אם זה לא יכול להיעדר, אז ממילא מוכרח, וללבנה אמר, שתתחדש עטרת תפארת לעמוס סביבה. זה מוכרח להיות חידוש. זאת אומרת, החידוש הוא מחויב מכוח עיקר הבריאה, עיקר פעולתו אמת, מתחייבת הלידה, מתחייב החידוש. הקיום לעד שמתגלה, כן? הקיום לעד, שפת אמת תיקון לעד, פועל אמת שפעולתו אמת, זהו המועד של ראש חודש. המועד של ראש חודש הוא הגילוי של הקיום לעד שישנו בזאת. היעדר של הדברים, דהיינו, הדברים הגיעו לדרגת מיעוט כזאת, עד שהם לא יכולים להתמעט יותר. הם גמרו להתמעט. אין יותר מיעוט. ברגע שאין יותר מיעוט, דהיינו, הם אינם, הם התמעטו עד שהם אינם. ברגע שהם אינם, אז העובדה הזאת עצמה מחייבת שהם יהיו. זה עצמו מחייבת. עד להיות אינם, זה נתחדש מכוח מיעוט הלבנה. אבל כל זמן ששייך מיעוט, ברגע שנגמר המיעוט, אז קום בתולת ישראל. קום בתולת ישראל. בפירוש המילה בתולת ישראל שכתוב פה, זה הכוונה, חידוש של התחלה חדשה. זה נקרא בתולת ישראל. זה לא המשך של דבר קודם. נחלה ולא תוסיף ליפול עוד. ומכאן ואילך, מכיוון שאי אפשר יותר ליפול, אז כאן נולדת בריאה חדשה, והבריאה הזאת היא בריאה שלא הייתה מעולם. בתולת ישראל. קום בתולת ישראל, זה כתוב. פעם ראש החודש, שדווקא בו נתגלה הסוד הזה, זה דווקא ראש חודש. התורה בחרה לגלות את הסוד הזה שראש חודש נקרא מועד דווקא בראש חודש, ודווקא בצורת מועד כזאת שהיא קרא עליי מועד לשבור בחורה. תשעה באב נקרא מועד, שם המועד של תשעה באב הוא המועד הזה. נפלה ולא תוסיף למפול עוד. תשעה באב זה סוף הנפילה. כאן גמרנו ליפול. עד כאן. עד כאן. נפילה יותר אין. אי אפשר ליפול יותר. זאת הנפילה העמוקה ביותר, הרחוקה ביותר. הנפילה הזאת נפילת כל הנפילות. זאת הנפילה שכוללת בתוכה את הכל. כאן נפלנו עד הקצה האחרון של הנפילה. נפלה ולא תוסיף לנפול עוד. מכאן ואילך קום בתולת ישראל. זה המועד עצמו של ראש חודש. כאן נמצא המועד של ראש חודש. באופן, זה מה שגילו לנו הפוסקים, רבותינו, שאותו קרה עליי מועד שמבואר בשס, מבואר בגמרא, בכמה מקומות, בפסחים, בערכים, בשבועות, בכמה מקומות בגמרא, שראש חודש יקרה מועד, משום הפסוק הזה של קרה עליי מועד לשבור בחוריי, מגלים לנו רבותינו שהפסוק הזה חל גם על תשעה באב עצמו. שניהם יחד נמצאים בסוד אותה תפיסה של מועד. התפיסה הזאת בעצמה היא תפיסת המועד שישנה גם בראש חודש וגם בתשעה באב. כן. מסתלק ביום הזה, כמו שכתוב מפורש בתורה, כן, באחד לחודש החמישי, כמו שכתוב, אז עלה אהרון הכהן להור ההר, והוא מסתלק, כמו שכתוב מפורש בקומה. כעת, זה היום הזה, זה היום, היום הזה, ראש חודש אב, אותו ראש חודש הוא עקרי מועד, התורה גילתה דווקא עליו, דווקא על ראש חודש אב, שהוא ראש החודש המר ביותר שיש לנו.
והמועד עצמו יש לו טעם של, זה טעם מאוד מר, טעם של לשבור בחורה. זה טעם המועד, כן? הטעם המועד הזה הוא טעם המועד של תשעה באב. זה מועד שצריך להיות, צריך להעמיק מאוד כדי לתפוס. בבתי בראי, כמו שכתוב בפסוק, כמו שכתוב ברש"י, כמו שכתוב בגמרא, בבתי בראי, או אפילו בבתי גבאי, לכל שיטה כמו שהיא סוברת. בכל אופן, בחורבן בית המקדש, אז גם בבתי גבאי וגם בבתי בראי יש בחייה. כך כתוב בגמרא. גם בבתי גבאי וגם בבתי בראי, גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים יש בחייה. הגמרא בחגיגה בדף ה'. כך אומרת הגמרא, בתי גבאי ובתי בראי, כן, שניהם, אז בשניהם יש בחייה בחורבן בית המקדש. הם אראלם צעקו חוצה, מלאכי שלום, כתוב בגמרא, מר יבכי. זה פסוק, מלאכי השלום בוכים, אפילו מלאכי השרת בוכים, מר יבכי. זה יום בחייה. המועד הזה זה המועד של ראש חודש, גם ראש חודש אב, גם הוא נושא בתוכו את המועד הזה. אבל הוא לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על כל ראשי החודשים כולם יצא. דהיינו, כל ראשי החודשים כולם, אז המועד שלהם הוא מעין אותו מועד של תשעה באב. זה הרי מפורש בגמרא ובפוסקים, כמו שכתוב. שעליו נאמר, אם יש המקדל האמיתי שפניו כפני חמה, זה היה אהרון. אהרון לא קיבל מלמעלה, אהרון לא עלה לקבל את הלוחות, אבל אהרון היה שקול כמו שם. ראה, כמו שכתוב, פירוש הפשוט של המילים, בלי להיכנס להם, אבל הפירוש הפשוט של המילים שכתובות בתורה, ראה נתתיך אלוקים לפרעו ואהרון אחיך יהיה נביאך. נביאך הפירושו הוא יבטא את מה שאתה רוצה להגיד. משה רבינו היה כבד פה, מה שמשה רבינו צריך היה לומר את זה אמר אהרון. אבל כשאהרון אמר את מה שמשה רבינו צריך היה להגיד, אז לא היה שום הבדל בין אמירתו של משה לאמירת אהרון. תוספות מסיקים במסכת זבחים מביאים ראיה מתורת כהנים, שאפילו במקום שכתוב בפרשה וידבר השם על משה ואל אהרון בנו, אז גם היה הדיבור על משה שיאמר לאהרון. אף פעם לא היה דיבור ישיר לאהרון, אבל הדיבור למשה שיאמר לאהרון היה באופן כזה, זה נתקיים באופן כזה, שמשה רבינו העביר לאהרון את הדיבור, ואהרון העמיד את עצמו כמקבל מפי השכינה. זה נקרא, אהרון היה היחידי שעליו נאמר שלפעמים מקדים אהרון למשה, כבר שמביא את זה כמה דברים. פעמים מקדים אהרון למשה, פעמים מקדים, בדרך כלל מקדים משה לאהרון, ללמד לך ששניהם שקולים. מה זאת אומרת שניהם שקולים? מה זאת אומרת שניהם שקולים? אהרון היה תלמיד ומשה היה הרב. אהרון היה תלמיד ומשה היה הרב. משה רבינו, אהרון היה רק שפתי כהן ישמרו דה, אבל בתורה ירקשו מפיהו כי מלאך השם צבאות. הוא שליח נאמן, מלאך השם צבאות. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה ירקשו מפיהו כי מלאך השם צבאות. דהיינו, כשהוא מוסר את הדברים, אז הוא מוסר את הדברים כנבואה, כאילו שהוא קיבל את זה מפיה. הוא מקבל, זה נקרא, זאת הקבלה האמיתית. כך צריכים לקבל. לקבל צריכים כדרך שאהרון הכהן קיבל. יש בעולם מקבל שקיבל בשלמות, ורעך ושמח בליבו. וראה ושמח בליבו. אין בליבו של אהרון הכהן מקום לבעיות של שני מלאכים בקדר. וראה התורה מעידה, בורא העולם מעיד על אהרון הכהן, וראה ושמח בליבו. אין לאהרון הכהן כאלה דבר, אין לו מקום בלב בכלל להכניס לשם אפילו כלשהו שלו. הוא לא שמח לב, כמו שכתוב, ששמח בגדולת חברו. ומדובר פה בלב ששמח בגדולת משה רבנו, שהיה צעיר ממנו לימים, היה קטן, אך קטן ממנו. לב ששמח בגדולת חברו הוא זה שצריך לשאת על ליבו את האורים ואת הרימים. כך אומרים חזר, לב כזה נקי הוא זה שצריך לשאת על ליבו את האורים ואת התומים. דווקא בראש חודש הזה, דווקא בראש חודש הוא היה היום המר ביותר לכלל ישראל. אז מה שלקחו מאיתנו זה הרי תענית צדיקים. מיטת אהרון זה דבר לא טוב, זה דבר רע. ראש חודש, ראש חודש אסור להתענות, יש דעה שאסור להתענות מדאורייתא, אבל זה אחד מתעניות צדיקים, צריכים להתענות בראש חודש הזה. ראש חודש אחד לחודש החמישי נסתלק אהרון הכהן. הרע הנורא, היום המר שבדבר הזה, העובדה שנסתלק, נסתלקה מן העולם, זה שורש החורבן. העובדה שנסתלקה מן העולם הקבלה האמיתית, ואותו פרצוף אמיתי שהוא המקבל בלי קיבור, המקבל לאמיתו, הוא נסתלק בראש חודש. ודווקא בראש החודש הזה אני רוצה להוסיף עוד הערה אחת. הסיבה שאנחנו אומרים הלל בראש חודש בכל זאת למין הגן, אז רק כמה מילים לפירוש המילה הלל. המילה הלל, להלל מישהו, השורש המילה הלל זה כבר כתוב בראשונים, זה מבהלו נערו עלי ראשי. הלמד יהל אורו, הלל זה הכוונה שיהל האור, זה נקרא להלל. להלל זה הפירוש להאיר יותר ויותר. בהלו נערו עלי ראשי, כמו שכתוב בספר יום, זה נקרא הלל. הלל פירושו להאיר יותר, להאיר עוד ועוד ולהאיר יותר ויותר, זה נקרא הלל. ממזרח שמש עד מבואו, כתוב בפסוק, מהולל שם השם. הלל צריכים להגיד דווקא ביום. אם יש מקרה אחד שאומרים הלל בלילה, אז כמו שידוע, הלילה הזה לא נקרא לילה, זה לילה כיום יד, זה לילה שאין לו דין לילה, הוא משומר, הוא בא מן המזיקים, כמו שכתוב. אבל הלל אומרים, אין אומרים הלל בין יתר הדברים כמו שכתוב במשנה, אלא ביום. ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם השם. וכשאור, אז ההלל אומר שהאור הזה מאיר כביכול את שמו יתבר. דהיינו, כל מה שמתגלה בעולם מתגלה שמו יתבר. כל מה שמתגלה מתגלה אך ורק שמו יתבר. הללו כאן אנחנו אומרים, הללו את שם השם, הללו עבדי השם. להלל את שמו יתבר, להלל את שמו זה הכוונה, ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם השם. זה מה שאנחנו מהללים. פירוש, כל מה שמואר בעולם וכל מה שמתגלה בעולם, לא מתגלה שום דבר אחר אלא שמו יתברך. זה פירוש אמירת הלל, זה נקרא להגיד הלל. הגמרא אומרת בסוף מסכת פסחים, בעשרה ראשונות של שבח נאמר ספר תהילים. אבל הגמרא אומרת גדול שבכולם הללוקה, שהוא שם ושבח כאחד, יש בו שם י"ק ביחד עם ההלל, שם ושבח כאחד. יש המושג עבורנו שם ושבח כאחד עניינו, שם ושבח, דהיינו ברגע שמזכירים את שמו אז נעשה הכל מואר. זאת אומרת, השם נתפס מלכתחילה עם כל מלוא השבח, עם כל מלוא ההלל. השם בעצמו נתפס ששומעים שמו. אז אנחנו לא רואים את זה, אנחנו שמענו שם ושבח כאחד, פירושו שהשם נתפס עם כל מלוא ההילול, זאת אומרת עם כל ההערה של מהולל שם השם, זה השבח שנקרא הלל. אני רוצה רק להקריא את לשון הרמב״ם, זה בלבד. חנוכה פרק ג' בדיני קריאת הלל. מנהג קריאת ההלל בימי חכמים הראשונים כך היה: אחר שמברך הגדול שמקרא את ההלל מתחיל ואומר הללוקה, וכל העם עונים הללוקה, וחוזר ואומר הללו עבדי השם, וכל העם עונים הללוקה, וחוזר ואומר הללו את שם השם, וכל העם עונים הללוקה, וכן הלאה עד שנמצאו עונים בכל ההלל הללוקה 123 פעמים, סימן להם שנותיו של אהרון. זה לשונו של אהרון, סימן להם שנותיו של אהרון. 123 שנה חי אהרון בעולם, ו-123 פעמים צריך לומר הללוקה, את השבח הזה. שנותיו של אהרון היו שם ושבח כאחד, בלי שום הבדל, כן, בלי שום הבדל. זאת נקראת הערה מלאה, הערה מלאה, הערה ש... כן, בלי שום אימום, בלי שום הסתר. כשכך זה מאיר, גם אהרון נקרא כך על שם האור. זה כבר אמרו חכמים שאהרון זה אותיות נראה. נראה, זה הכוונה מתגלה. אשר עין בעין נראה את האשר. זה עניינו של אהרון. אצלו, אז כל ההשפעה כולה נתגלתה במילואה. כשאנחנו אומרים הללוקה, אנחנו אומרים הלל באיזה אופן שהוא, אנחנו אומרים הלל, אנחנו מהללים. אז במי שצריכים להיזכר זה באהרון. סימן להם שנותיו של אהרון. מקצת הלל שאנחנו אומרים בראש חודש, אז כתוב שזה לא מעיקר הדין, זה רק ממנהג, מנהג אבותיהם בידיהם, כמו שמפורש בגמרא. אנחנו בכל זאת אומרים הלל בראש חודש, יש איזשהו טעם של אמירת הלל בראש חודש, יש משהו מאיר לנו בראש חודש, משהו מאיר לנו בראש חודש, יש איזו הערה רחוקה. זה לא הלל אמיתי, זה לא הלל שלם, זה הלל בדילוג, אבל זה הלל, זה הלל. אהרון שמסתלק בראש חודש, שהוא הראש, הראש חודש שנקרא מועד, והראש חודש שנקרא מועד, וזה הזמן שבו נסתלק אהרון. וכמו שאמרנו, הסילוק הזה זה שורש החורבן. שורש החורבן זה קרה עליי מועד לשבור בחוריי, וראש חודש אב שהוא המועד לשבור בחוריי, אז נסתלק אהרון הכהן, אז נסתלק אהרון הכהן. אבל אז אין הכי נעמי, מעיקר הדין לא אומרים הלל,
אבל במנהג ישראל, מכיוון שראש חודש בכל זאת יקרה מועד, אז זה מחייב לומר הלל, בדווקא. עדרה, אותו מועד של ראש חודש, אותו מועד שהוא מועד אמנם לשבור בחורה, גם הוא מחייב להגיד הלל. וכדרך שבכל הדברים כולם, נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום תולעת ישראל. אז ראש חודש אב הוא המקור שבגללו צריך כן לומר הלל. דהיינו כן להיזכר בשנותיו של אהרון דווקא במצב של נפלה ולא תוסיף לנפול עוד. זה המצב שלה, אבל אנחנו עכשיו נמצאים במועד שהוא המועד שמכריז ואומר קום בתולת ישראל. Thank you.